רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3. היום יום רביעי, כ"ד חשוון תשפ"ד, 8 לנובמבר 2023, וביום ה-33 למלחמה, בסוגריים שעדיין לא נקבע לשם, לסגור סוגריים. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהות ישראלית, מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. רדיו סול משתתף באבלם הכבד של משפחות הנופלים למען תקומתה החדשה של ישראל. יהי זכרם ברוך. בן גוריון אמר, מדינת ישראל תיבחן לא באושר, לא בצבא ולא בטכנולוגיה, אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים. והוסיף ואמר, תזכרו מה שאמרתי לכם היום, המערכה אולי לא תסתיים מהר ובנקל, ועלינו להוסיף לעמוד על המשמר בערנות, בתבונה ובעוז. הצבא אינו קובע, הקובע הוא הריבון, והריבון הוא שנותן את ההחלטות לצבא. והוסיף ביום עצמאות 1957 באומרו, עתידנו אינו תלוי במה שיאמרו הגויים, אלא במה שיעשו היהודים. לא כדאי לאמץ את המשפט הזה גם עכשיו. מלחמת הקומיות ב-1948 הייתה על הזכות להקים את מדינת ישראל, ומלחמת אוקטובר 23 היא על הזכות להוליד את ישראל מחדש. אקרי קטע רלוונטי לימינו אנו, לימי שבויים ופדיון שבויים, מתפילת שלמה ביום חונכו את בית המקדש הראשון בשנת 833 לפני הספירה. וכך אמר, כי יצא עמך למלחמה על אויבו בדרך אשר תשלחם, והתפללו אל אדוני דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בנית לשמך. ושמעת השמיים את תפילתם ואת תחינתם, ועשית משפטם, כי יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא, וענפת בם, ונתנם ונתתם לפני האויב, ושבו שוביהם אל ארץ אויב, רחוקה או קרובה. והשיבו אל ליבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו והתחננו אליך בארץ שוביהם לאמור, חטאנו, אבינו, פשענו, ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם בארץ אויביהם, אשר שבו אותם, והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתת לאבותם, העיר אשר בחרת, והבית אשר בנית לשמך. ושמעת השמיים מכון שבטך את תפילתם ואת תחינתם, ועשית משפטם. וסלחת לעמך אשר חטאו לך, לכל פשעיהם אשר פשעו בך, ונתתם לרחמים לפני שוביהם וריחמום. כי עמך ונחלתך הם, אשר הוצאת ממצרים מתוך קור הברזל, להיות לעיניך פתוחות אל תחינת עבדיך ואל תחינת עמך ישראל, לשמוע אליהם בקוראם אליך. אתם שואלים איך הכל מתחבר? להבנתי, כאשר בן גוריון הכריז ב-48 על הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל, בן גוריון הוא האמין שהוא שליחה גם של המסורת היהודית להיות מקבץ גלויות העם היהודי מארבע כנפות הארץ למדינת ישראל, ובכך חיזק את המסורת היהודית. הוא גם האמין שהוא שליחה של המהפכה הציונית להקים בית לאומי לעם היהודי אחרי כ-2500 שנות גלות, ובזו הוא חיזק את הזהות הישראלית העברית. והאמין שהצליח לחבר במגילת העצמאות הן את המסורת היהודית והן את המסורת היהודית והן את הזהות הישראלית העברית יחד למען תקומת העם היהודי בארצו. להבנתי, מוטב שנבין שבתפילת שלמה בחונכו את בית המקדש לפני כ-2500 שנה קשורה בקשר ישיר למלחמת אוקטובר 23 ולשבויים ולחטופים המוחזקים בידי החמאס, הפלג הקיצוני של דת האסלאם. אינני מחזיק בדעה שנקנענו לפרשת השבויים והחטאים בגלל חטאינו לקדוש ברוך הוא. אך אני כן מחזיק בדעה שנקלענו למלחמה מיותרת זו, גם משום שכיחות הדעת ורגש היוהרה של כולנו, ובראש ובראשונה של שלושת ראשי הממשלה ב-15 השנים האחרונות, ובמיוחד של ראש הממשלה המכהן עתה. רבים מאיתנו חיים את פחד סינדרום 80 שנות העצמאות. מהו סינדרום 80 שנות העצמאות? ממלכת המלכים דוד ושלמה, שהייתה עצמאית, מדינית וצבאית, התפרקה כתוצאה מריב אחים, והממלכה התחלקה לשניים. מכירים את זה? אחרי 82 שנה בלבד, הממלכה המאוחדת התחלקה לרחבעם מלך יהודה וירובעם מלך על ישראל. דוגמה נוספת לצערנו באה מממלכת בית החשמונאים, שפסקה אחרי 77 שנה עם מרד בר כוכבה כנגד מלכות רומא, מרד כושל ומיותר עם יוהרה ללא בסיס, שהביאה לעם היהודי את אסון הגלות של כ-2500 שנה. דוגמה שלישית, אבל לא מתוכנו, דרך אגב, גם ברית המועצות התפרקה לאחר 80 שנה. עד כאן נגענו נגיעות קלות בהיסטוריית היוהרה שהביאה לפילוג ואיבוד עצמאות בעם היהודי. היכן היוהרה בימינו, אתם שואלים? להשקפתי, הדור הראשון, דור מייסד המדינה, שבאו מ-70 גלויות בעולם, היו נחושים בשליחות היהוד המשותפת, לפנות בית יהודי מסורתי וישראלי עברי על אדמת ארץ ישראל, ללא הבדלי דת, גזע ומין, תוך התעלמות מההבדלים בין 70 העדות השונות. הדור השני, דור הבנים, המשיכו את שליחות היהוד המשותף שקיבלו מאבותיהם בבניין בית יהודי מסורתי וישראלי עברי בישראל, אך עם מעט פחות רגש שליחות ויותר רגש ודרישה, זה מגיע לי ואני דורש את זה. הדור השלישי, דור הנכדים, רואה בישראל כדבר מובן מאליו. לכאן אנחנו שייכים, הם אומרים. משום מה? משום שכאן נולדנו, כאן התחנכנו, כאן הקמנו משפחות, כאן תרבותנו הישראלית עברית, כאן אנחנו מדברים עברית, ורגש השליחות הייעוד המשותף של הסבים והסבתות כמעט ונעלם. הכל שלנו ואין על כך מחלוקת. ולפני שנמשיך, נשמע את כוורת מדינה קטנה, שלדעתי היא המולדת היחידה של של העם היהודי. מדינה קטנה, אבל מאוד חשובה.
אספנו את עצמנו, הבאנו חברנו, ולא אמרנו מי ומה. בדרום, בצפון, או במרכז, שכרנו קצת שמיים, דמעות הביאו מים, פתחנו ארץ חדשה. נוסעים תמיד ברגל, שרים שירים בלי דגל, נושמים שנים ללא סיבה. מלחמות, אסונות, חולפים בצד, אנחנו בתוכנו, וכל מה שאצלנו תמיד ניתן למחיקה. מדינה קטנה מתחמקת מצרה,
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
לדעתי, בשנה האחרונה כולנו נכשלנו בחטא היוהרה, בכך שישראל הידרדרה למלחמת תרבות ודעות, אשר פגעה קשות בתדמיתה של ישראל בעולם ובעולם המוסלמי. מדוע חשובה תדמיתה של ישראל בעולם ובעולם? ובעיקר בעולם המוסלמי? לפי האסלאם, קיימת חובה על כל מוסלמי להיות מיסיונר, דהיינו אדם המשפיע על חברו לחיות לפי דת האסלאם, עד שכל העולם יכיר בנביא מוחמד ויחיה לפי מצוות הקוראן. לפי האסלאם, כל הדתות בטלות למעט האסלאם. לפי האסלאם, רק לבני ישראל מתקופת המקרא מותר להקים מדינה בארץ ישראל. לפי האסלאם, בני ישראל מתקופת המקרא נעלמו מהעולם כתוצאה מהגלויות השונות, ואין כל קשר בין בני ישראל המקוריים מהמקרא לבין הלאום היהודי הציוני החי בשטחה של ישראל. לפי האסלאם, ליהודים שאינם בני ישראל מהמקרא אסור ללכת על מדרכות אלא בצידי המדרכה בתוך תעלות ביוב. על היהודים לשלם מס גולגולת מיוחד. אסור ליהודים למכור יין או להיות חלק מחיי המסחר הגלויים. לפי האסלאם, חייבים להילחם בלאום היהודי הציוני ולגרש אותו מארץ ישראל. יש להם את הפתגם הידוע, מהים ועד הנהר פלסטין תשוחרר. לפי האסלאם, מותר לעשות שלום עם מדינת ישראל, בסוגריים, והלאום היהודי הגר בישראל, רק כאשר הוכח מעבר לכל צל של ספק שלא ניתן לגרש את הלאום היהודי מארץ ישראל משום תדמיתה של ישראל כמדינה חזקה, צבאית, מדינית וכלכלית. הנשיא סאדאת ב-1979, לפני חותמו על הסכם השלום עם ישראל, קיבל אישור מיוחד מהוועדה המוסלמית העליונה בקהיר לחתום על ההסכם עם ישראל. רק לאחר שסאדאת שכנע את המועצה המוסלמית העליונה בקהיר שלישראל יש תדמית של מדינה חזקה, מדינית, כלכלית וצבאית, בסוגריים, לאחר 5 מלחמות בהם ניצחה ישראל את המצרים לסגור סוגריים, וסאדאת גם האמין שנכון ומוטב על מצרים לחתום על הסכם שלום עם ישראל, העשוי להביא לרווחתה של מצרים עצמה. ובמקרה, הוא הוסיף, ותדמיתה של ישראל ייחלש, נוכל גם להפר את חוזה השלום. כך אמר מפורשות לוועדה המוסלמית העליונה ביושבה בקהיר. ולכן חשובה תדמיתה של ישראל כמדינה חזקה עם מדיניות צבאית, כלכלית, עצמאית, למען ידעו כל מדינות ועמי האזור והעולם, שהלאום היהודי והציוני ימשיך לשגשג במדינת ישראל היושבת על אדמת ארץ ישראל, עם לגיטימציה מוסרית מהאל המוזכרת בתנ"ך, בברית החדשה של הדת הנוצרית ובאסלאם, למרות הכחשתם שהלאום היהודי אינו אינו מצאצאי בני ישראל. אני אישית סבור שהחטא היוהרה שכולנו חטאנו בו במחלוקת של 11 החודשים האחרונים חיזקה את החמאס בהחלטתה להתחיל במסע הרסח בשמחת תורה. ובאשר לחטא השני שחלקנו חוטאים בו, קשור לניתוק הקשר בין ישיבתנו על אדמת ארץ ישראל והמסורת היהודית. הסטטיסטיקה מראה לנו שכ-12% מתושבי היהודים של ישראל נגעו בחטא היוהרה כנגד מסורת יהודית, ורואים את עצמם חילונים חופשיים. חופשיים ממה? חופשיים מכבלי המסורת וההיסטוריה היהודית. הם ימצאו לעצמם את תורתו של ברדיצ'בסקי, שקרא לגדל דור יהודי חדש ומוצלח, המסיר מעליו את כבלי הדת המכניעים אותו, הרואה עצמו כחלוץ, עובד אדמה ובונה את מולדתו בארץ ישראל בעשרת אצבעותיו, ללא סימני היהודי הגלותי. ובאמונתם החדשה הם מחלישים החופשיים את הברית בין העם היהודי לאל, שהחלה עם אברהם והמשיכה עם שלושת האבות, אבות האומה, ולאורך כל המקרא. והם מפוררים את הקשר הטבעי בין העם היהודי לאדמת ארץ ישראל. ולפני שנשוחח עם הרב יצחק מאיר יבץ, מלמד בישיבת הסדר חרדית בבית שמש בנושא חיזוק הברית, נשמע את אופרה חזה בשירה אני עוד חי, להסביר לנו שגם אופרה חזה הבינה כבר אז שהמילים והשירה הם המחזקים אותנו בחיי היום יום.
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
נשוחח עם הרב יצחק מאיר יבץ, מלמד בישיבת הסדר חרדית בבית שמש. הרב יבץ, אתה איתנו?
שלום, ערב טוב.
שלום לך, ערב טוב. הרב יבץ, ספר לנו בקצרה מי אתה ואת איזה מגזר אתה מייצג לפני שנתחיל בשיחה בינינו.
וואו, זה אתגר קצת מסובך, וסליחה שאני אגיד אולי קצת מיותר. זאת אומרת, מי אני? יהודי טוב, משתדל. גדלתי במגזר החרדי ליטאי בבני ברק, למדתי בישיבות, בישיבה הכי ליטאית חרדית, ספינת הדגל, ישיבת פונבז'. זהו, למדתי בהמשך אחרי החתונה בעוד כמה ישיבות, מסגרות של כולל, אחרי זה הלכתי ל... באיזשהו שלב עשיתי שירות צבאי, שירתתי ברבנות הצבאית כקצין, היום אני רב סרן במילואים, טרם נקראתי למילואים במלחמה הזו, אני בסטנד ביי, ואני מלמד בישיבת הסדר חרדית, שזו יצירה בת עשור, שבעצם החזון שלה הוא למלא איזשהו חלל שקיים בציבוריות הישראלית של בחורים, נערים שהם בעצם חרדים במוצאם, במגזרם, ויחד עם זה רוצים להשתלב במערכות החיים, קודם כל בשביל עצמם, פרנסה וכולי, וכחלק מזה שירות צבאי, וככה להיות מה שנקרא חרדים ישראלים. הישיבה מפתחת את החזון הזה, שבעשרות השנים הראשונות של המדינה הוא קצת ככה לא מצא את מקומו, מסיבות היסטוריות נכונות, נכונות לחלקן, לא משנה כרגע, ואנחנו מרגישים שזה הזמן בעצם כן לבנות שוב את תת המגזר הזה, את הקבוצה הזו שמצליחה לשלב ולחיות חיים בריאים ומלאים יחד עם היותה חרדית, בלי נטישת העקרונות היסוד של החרדיות.
יפה הרב יעבץ, יפה מאוד, ובעיקר אני מתרשם שאתה רב סרן בצבא, במילואים, יפה מאוד. כהקדמה לשיחתנו, אקריא את הפוסט שהעברת לי לפני ימים ספורים. וכך כתבת. עם ישראל במשבר, ברגע קשה, והעתיד נראה מפחיד ומאתגר. ברגע כזה נדרשת לעם מנהיגות חזקה, חדורת אמונה, בעלת זהות ברורה, החותרת ללא לאות ליישום יהודינו ההיסטורי. ברם, דומה שלמרות כל מעלותיהם של אנשי ההנהגה כרגע, חרף יכולתיהם וזכויותיהם, הם בהכללה אינם עונים על ההגדרות הנעל. אנו זקוקים למנהיגות יהודית, נושאת שם שמיים בגאון, מחויבת להיותנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, וזאת איננו רואים ואיננו שומעים. לצד זאת, דומה שכל עמדות ההנהגה הפוליטית, הצבאית, האזרחית, התקשורתית, המשפטית, הציבורית, ישנה שכבת ביניים העונה בהחלט להגדרות האלה, אלא שמעליהם פרוסה שכבה עייפה של מי שמתקשים לחשוב במונחי ייעוד ואמונה אמיתיים ונצחיים, וזהו למעשה עומק המשבר. ואתה מסיים וכותב לי, הבה נתכנס ונתכס עיצה ותושייה, איך לרתום את העם היקר שלנו, אשר רובו אמנם עייף ממסע החיים ומתלאות ההישרדות, אך מעת לעת מתגלים כוחותיו הגדולים. רובו מאמין ומצפה לייעוד גדול, שאם רק תקום לו ההנהגה שתציע לו מסע כזה. ולפני ש... בבקשה הרב יעבץ, תפתח קצת את מה שרצית לומר בטקסט הלא קצר, אבל מלא תוכן.
טוב, תראה, זה באמת, אני חושב, איך אומרים, כבר לא עברתי על הטקסט הזה כמה ימים, הוא טקסט יפה, אני חושב, לא זכרתי את כל מה שכתבתי. אני יכול לחזור על הדברים, אבל אם לפרש, אני אגיד אולי קצת מה חסר.
מה עיקר טענותיך או טיעוניך?
טיעוני הם שאנחנו עוסקים, ההנהגה נגיד, הקול הציבורי עוסק יותר מדי בשיקולים ארציים, מקומיים, מערביים, הייתי אומר נהנתניים במידה זו או אחרת. אנחנו עוסקים בעולם חומרי, בעולם של שהערכים הכי גבוהים בו יכולים להיות קדושת החיים. אנחנו לא עוסקים בשיח הערכי במובן העמוק, במובן הגבוה, של לכל דבר אפשר לקרוא ערכים. ערכים זה מילה, זה כותרת שסובלת כל מיני דברים, אבל אני מדבר על ערכים קצת יותר על אנושיים, ערכים אלוקיים, יהודיים היסטורית. זאת אומרת, משהו כבד ולא אמורפי כזה, כן, מוסר הנביאים, הכל טוב ויפה, אנחנו נלחזנו לעולם את ספר הספרים, מה אנחנו עושים עם זה? ואני מדבר מעל ומעבר לכל זה על נוכחות אלוקית. כלומר, שוב, אני לא רוצה להישמע, לפעמים כשמדברים את המילים האלה, אז מיד מתחבר לאיזה מגזר, או לאיזה תנועת החזרה בתשובה. אני לא מדבר כרגע אופרטיבית על משהו מגזרי, על משהו חיצוני. אני מדבר על נוכחות. ואני אגיד אפילו...
עוד דקה. האם יש ערך גדול יותר, גבוה יותר, נשגב יותר מערך החיים?
אני מקווה שאני אובן נכון אם אני אומר שזה לא שיש ערך גבוה יותר מערך החיים, אלא החיים כשלעצמם אינם ערך מקודש, אלא בהיותם משרתים ערך גבוה מהם. עכשיו,
דהיינו, רק רגע, דהיינו, תפרט, או אני אשאל אותך שאלה. האדם שאינו מאמין,
כן,
כי הרי בעיניך הוא פחות קדוש או פחות בעל זכויות של קידוש החיים?
תראה, שוב אני אומר, הוא לא פחות בעל זכויות של קדושת החיים, משום שגם האדם המאמין זכויותיו אינם זכויות קדושת החיים, אלא הקדושה שבחיים, הקדושה שהוא מקדש את חייו, ממלא את חייו בתוכן. החיים הם לא קדושים מבחינה ביולוגית, כי אם ככה גם חיים של בעלי חיים הם קדושים. חיים של בעלי חיים הם יקרים, הם חפץ קיים שאסור לזלזל בו, אבל אינם קדושים. אני חושב שיש די הסכמה על זה. למה, מה מותר האדם מן הבהמה? למה חייו של האדם הם קדושים בהגדרה? מה ההבדל עם אדם במרכאות?
אני אענה לך. בכל אדם יש מידה מסוימת של צלם אלוהים. ואותו צלם אלוהים ניתן לכל באי עולם, ולכן האדם נשגב מהחיה.
בהחלט, יפה. אז אמרת את הדבר הגבוה ביותר, צלם אלוהים, כי בצלם אלוהים עשה את האדם.
נכון.
ודאי, ואם כך, אז מהי קדושתו של האדם ומהי קדושת חייו? הפסוק שאומר בספר ויקרא, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני השם.
קדוש אני השם לכם.
כן,
יאמר לך,
הקדושה.
יאמר לך החילוני, החופשי, עליו דיברתי בחלק הראשון של השידור, אני ממלא את זה, אני מאוד מאוד אמפתי ליתום ואלמנה, וחיי מוסר, וחיי נתינה לעני ולגר וכו', אבל יחד עם זאת, אינני מאמין. אז איפה אתה מעמיד אותו בסקאלה?
באופן מעשי, יש קדושה בחייו. המעשים הטובים שהוא עושה, מקדשים את חייו. מקור הקדושה של המעשים האלה הוא אלוהי. ירצה או לא ירצה, זאת אומרת, אלוקים הוא עובדה. הוא לא מצפה שנאשר אותו. כמו שהשמש היא עובדה, וגם אם אדם יגיד שהוא מלא באנרגיה, אבל הוא כופר ביותה של האנרגיה המגיעה מהשמש, היא לא תפסיק להגיע מהשמש. אלוקים הוא מקור המוסר, אלוקים הוא מקור הקדושה, והקדושה היא ככל שהיא נובעת ממנו, וגם אדם שלא מאמין בו, המעשים הקדושים שהוא ספג בתור, זו ספיגה, זה חינוך קולקטיבי למעשה, הרי למה העם שלנו מתיימר והוא אכן המוסרי יותר?
בזה אני רציתי רגע לשאול אותך, הרב יבץ, מהי אמונתך? העם היהודי נבחר על ידי האל הנבחר, אשר בחר בעם להיות לו עם סגולה ועם קדוש, או אנחנו נבחרנו על ידי האל כדי שנהיה עם עם ייעוד, או במילים אחרות, אנחנו מצווים ללמד את העולם איך המוסר היהודי גבוה יותר משאר המוסר של הדתות האחרונות.
בגדול
איך אתה רואה את האתה בחרתנו?
בגדול שני המשפטים שאמרת יכולים לחיות בכפיפה אחת ואין בהכרח סתירה ביניהם. איפה כובד המשקל? האם כובד המשקל הוא בבחירת האל אותנו, בבחירתנו אנו את האל או את המעשים הטובים? אפשר לומר שזו מחלוקת בין פילוסופי היהדות מימי הביניים, בין הרמב״ם לכוזרי של רבי יהודה הלוי, אבל זו סוגיה שמקומה צריך לשבת וללמוד אותה עם דפי מקורות בבית המדרש, היא פחות רלוונטית לדעתי לשיח הציבורי. אנחנו לא צריכים להגיע לדקויות האלה של השאלה מי בחר במי ראשון. בסופו של דבר אתה בחרתנו ואנחנו בחרנו בך. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. יש פה איזושהי אחדות הדדית, יש פה יחסי ברית, יחסי הנביאים ממשילים את זה ליחסי נישואים. יש פה איזושהי הדדיות שריבונו של עולם בחר בנו ואנחנו בחרנו בו. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, הנביא ממשיל את זה לאהבת כלולות. יש פה קשר הדדי שהוא מפרה את עצמו והוא מחייב את שני הצדדים, אפשר לומר, ושם אנחנו צריכים לחיות.
אז עכשיו, אני רוצה עוד דקה, אני מבקש לשאול אותך, אז לדעתך אנחנו עם עם תיקון עולם?
בהחלט, בשלבים. כלומר, אנחנו צריכים להביא את עצמנו למצב שבו אנחנו ראויים לתקן גם את העולם. אנחנו לא יכולים לקפוץ על שלב בסולם. אנחנו צריכים קודם כל לסרטט את המעגל שלנו, לדעת מי אנחנו, לבנות זהות יהודית, שורשית, בריאה, בוטחת בעצמה, מאמינה בעצמה, בייעודה, במחויבותה, באחריותה ובברית, וכשאנחנו כאלה, אנחנו יכולים גם להפיץ את האור לעולם כולו.
אז יאמר לך, לא... יאמר לך אותו ישראלי, יהודי חופשי, כפי שאנחנו קוראים לו, או חילוני, יאמר לך, אני עומד בכל הדברים האלה. אני עומד, אני יכול להיות תיקון עולם, אני נוסע לארצות שנפגעו מרעשי אדמה, מפגעי טבע, אני מגיש להם עזרה, אני רצתי עכשיו פה לעוטף ישראל, אני מגיש, יש לי חמלה ליתום, לאלמנה, אני נותן זהו. אני לא חייב בשביל זה להאמין באל. למה אתה מנסה לחבר אותי חזרה לברית שאינני מאמין בה? ככה הוא אומר לי בשיחות שיש לי עם היהדות החופשית.
אני אומר לך, אני חושב שזה די פשוט, והיום גם השטח מוכיח. השאלה היא אם אתה מסתכל כאן ועכשיו, או אפילו לא כאן אבל עכשיו, או שאתה מסתכל לטווח ארוך, אתה מסתכל במבט נצחי, במבט היסטורי. ההיסטוריה לא התחילה בנו, אבל היא גם לא מסתיימת בנו. אנחנו לא סוף השרשרת. והשאלה היא, מה יותר בר הישרדות? זו שאלה חשובה מאוד. היהדות או הישראליות? מה שאתה מציג, זה בעצם, אתה שם בפיו טענות של ישראליות ערכית.
ישראליות עברית ערכית המתבססת על ברדישבסקי שאמר, עברים אנחנו ואת ליבנו נעבוד. דהיינו, נשתחרר מהדת והמסורת הכובלת אותנו, נשתחרר מכל אותם מלבושים המסמלים את היהודים, ונבנה לנו דור ישראלי חדש שהוא עובד את אדמתו, בונה את הבניין, הולך עם גוף שזוף, ומשתחרר מכל הכבלים של המסורת. אך בונה את מדינת ישראל בארץ ישראל.
מה תוחלת החיים במונחים של דורות של הזהות הזו?
אנחנו...
לפני שהיא מתבוננת בסביבה במזרח התיכון החדש.
הרב יבץ, אני פה מייצג את הזהות החילונית אך ורק בדיון שבינינו.
כן, כן.
רק בעירה הזו. הם יענו לך, אני עונה לך. ברדישבסקי זה בתנועת ההשכלה, תיקח את תנועת ההשכלה עד היום, יש שם איזה 150-170 שנה, ברור שאין לנו עוד את המסורת של 2500 שנה, אבל רגע, תן לנו להתקדם, תן לנו לראות, מי בנץ, מה אתה רוצה, אני שואל עכשיו בשמו, מה אתה מבקש הרב יבץ? שאנחנו נאמר שמה ישראל וזה יסדר לנו את החיים?
התשובה היא לא. שמע ישראל לא מסדר את החיים לאף אחד. שמע ישראל הוא הבסיס של סט הערכים שמתפתח על גבו. הוא מקור ההשראה שאליו אפשר לחזור. הוא מקור השראה הנצחי ששורד פה כבר קרוב ל-3,500 שנה, וצריך לשרוד קדימה עוד 35,000 שנה.
אבל עכשיו, אני נולדתי פה. אני נולדתי פה, מדבר עברית, התרבות היא תרבות ישראלית עברית, החינוך הוא חינוך ישראלי עברי. מה פסול?
אני חושב שמספיק, אנחנו לא מחפשים פסול, אבל אם אנחנו מחפשים זהות חזקה, מספיק שנצא היום החוצה, ונתבונן ונשאל את עצמנו, האם זה יציב? זה כבר היום לא יציב. כבר היום, בדור השלישי והרביעי למדינת ישראל, מה אנחנו יכולים למכור לצעירים? איזו זהות? איזו זהות? הזהות חותרת למקום קוסמופוליטי, הוא מקום שהוא כבר אפילו לא בהכרח ישראלי. אם אתה קורא בעיתון, עכשיו מלחמה, אז פתאום נותה פה, הסולידריות התגברה הרבה, אבל רק דקה לפני כן, דגל ישראל היה כמעט שלנו במחלוקת, וגם עכשיו, רק אתמול שלשום, התפרסמה ידיעה על מנהל של עירוני ד' נדמה לי, בתל אביב, אם אני מתנצל בשם, בפני עירוני ד' אם טעיתי בזיהוי של הבית ספר.
אני קראתי את זה, קראתי את זה.
אבל שהוא נזף בשלושה תלמידים שבאו עטופים בדגל הלאום. כלומר, מה כן מחזיק? היום כבר סמלי הלאום של המדינה לא מדברים אל כולם. אני כבר, איך אומרים, כבר מיותר שנדבר על השנה האחרונה, שבה אם יש לך אדם שעומד בראש המדינה, אז הוא האדם הכי מושמץ במדינה, גם אם אתה חולק עליו לחלוטין, אבל אין כבר כבוד לאומי, אין כבר זהות, אדם לא גאה בלומר אני ישראלי, הוא כמעט מתנצל, אני ישראלי.
איך הכבוד הלאומי יתחזק דרך האמונה?
הכבוד הלאומי של היותי יהודי, היהדות היא דבר יציב בהרבה, היא דבר ששרד קטישות אינסופיות, שרד ממש בתנאים בלתי אפשריים, ושינה פנים מבחינת הסביבה שלו, הוא שרד בבניין ובגלות ובגלות כזו ובגלות אחרת, ושוב בבניין ותקומה של הדורות האחרונים הוא שורד והוא קיים, וחלק הרבה יותר משמעותי מהעם מאמין בו מאשר כפי שזה משתקף מהציבוריות, מהתקשורת. זה הכאב הגדול. אם הייתי בא ואומר בואו נוציא מהמוזיאון איזה יהדות ונשכנע את כולם, אז אפשר לומר זה פתטי, מה אתה רוצה? אנחנו כבר לא איתך. בסדר, אז אתה מתאבל על יהדות שהייתה לפני 300 שנה ואיננה עוד. אני לא על זה מדבר, אני מדבר על יהדות חיה דינמית, שרוב העם, רוב העם היושב בציון, היהודים היושבים בציון, רובם מחוברים עליה ברמה כזו או אחרת. ויש מיעוט שמנסה להתנקר בשם ערכים של אוניברסליות, של אזרחיות כזו, חסרת זהות שורשית היסטורית, ובעיקר מתנקר לברית, כמו שאני אומר, וזה מיעוט, שוב, זה מיעוט.
זה מיעוט לא עולה על 15% מסך הכל תושביה היהודים של מדינת ישראל.
נכון, והטון שהם נותנים בציבוריות נראה כאילו שהם 40-50 ולפעמים יותר אחוזים.
מאיך אתה רואה את זה?
אתה רואה את זה מהמאבק הפוליטי שמפלגה יכולה לחרות על דגלה את הביטוי מדינה חילונית, וזה עובר, זה עובר יפה.
איפה,
כי בפוליטיקה,
איפה?
הייתה אחת מהמפלגות היותר
פופולריות. איזה מפלגה חרתה על דגלה במניפסטו שלה אנחנו מדינה, אנחנו מפלגה, אפילו לא מרץ?
קודם כל מרץ בוודאי, מפלגה היא הישראלית ליברלית, אפשר לפרש איך שרוצים.
בסדר, אבל לא באה ואמרה אנחנו רוצים להשתחרר בכלל מהכבלים של המסורת, היא לא אמרה.
אפשר לבדוק את זה גם במצע של יש עתיד, גם בפרסומים שלהם, ואפילו היו כמה פוסטרים כאלה של כחול לבן. עם התמונה של בני גנץ, אני זוכר את זה בבירור על בניין רמדה בירושלים, באחת ממערכות הבחירות של השנים האחרונות, ממש אמירה חדה וברורה, אנחנו רוצים להיות מדינה חילונית, כלומר, לא שאסור יהיה להזכיר בשם שמיים, אבל ששם שמיים לא יוביל בהחלטות, לא יהיה דומיננטי, לא יהיה מחובר. עכשיו, תעזור
עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, הרב יבץ, אתה הזכרת את יש עתיד. אני רואה לפניי את לפיד, לא שהוא רבי גדול, ממש לא, אבל הוא הלך בבחרו להיות לתפקיד ראש הממשלה, הלך לכותל, שם שם את הפתק, מה שלא, אני לא יודע מה הוא אמר, אני לא יודע מה הוא כתב. אבל אני יודע דבר אחד, אביו גם לא היה מלמד וף צדיקים, אבל הוא יחזיק מסורת מסוימת. אני טוען שרוב רובה של אוכלוסיית היהודים במדינה מחזיקה במסורת, מחזיקה בברית שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ורק מיעוטם, רק 15% בערך, הם אלה שקוראים לעצמם חילונים, במילה אחרת חופשים, רוצים להיות חופשים מכבלי המסורת והדת, ולאמץ את ברדיצ'בסקי כמניפסטו קדוש.
אני מסכים
איתך. מה תתלונן?
הכאב הגדול הוא, כמו שאמרתי, שזה לא בא לידי ביטוי בציבוריות. אז אתה שואל אותי לאיזה פוסטר אני מתכוון, ואני אביא לך לא פוסטר, אלא אני אביא לך החלטות אופרטיביות. תלך חזרה, בוא נלך בחזרה לסגר הראשון, או לכמה סגרים של הקורונה, שאסור היה להתכנס, על פי החוק, היו כנסות על זה. חריג אחד היה, להפגין נגד הממשלה. למה? כי זה קודש הקודשים של הדמוקרטיה.
סליחה. בתקופת הקורונה, בסגר הראשון, שהיה סגר הרמטי של עד קילומטר או עד 500 מטר מהבית, הרשו להפגין, אני את זה לא זוכר.
כשהתחילו לשחרר, השחרור הראשון היה 20 איש בהפגנה.
אז מה, אז הם הפגינו כנגד מה? אני את זה לא זוכר.
כנגד מה שאתה רוצה, הייתה זכות הפגנה. בסגר השלישי בוודאי. ואז באו נציגים של המתפללים ואמרו, אז מה עם זכות התפילה? אז אמרו, לא, אין זכות תפילה, רק זכות הפגנה. אבל הפגנה לא מסכנת חיים פחות מאשר פסילה, להפך, בהפגנה באים, אחרי זה בסגרים היותר מאוחרים, שכבר היה יותר רפוי, היו הפגנות של אלפים, אולי רבבות, הפגנות בלפור, צפופות מאוד, מדבקות מאוד, השוטרים עבדו עם מסכות כדי לא להידבק, ועשרה יהודים רוצים להתפלל בחצרות, אז זה היו מגבלות כאלה ואחרות, עד שהתירו גם את זה, במגבלות מאוד קשות, עם ניילונים בתוך בתי הכנסת, מה סדר העדיפויות שלנו? עכשיו, תכננו את הסגרים מראש, עוד דוגמה, תכננו את הסגרים מראש, כולנו יודעים. היה סגר בחגים, בחגי תשרי, במקום באוגוסט, כי חשוב לנפוש באוגוסט. כשאתה מדבר על זה שרוב העם
מעדיף מסורת. לא, 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 לא חשוב לנפוש באוגוסט. הסגרים באו בהתאם לגלי הקורונה. אני זוכר את הסגר.
אתה יכול לבדוק אז בכותרות העיתונים באוגוסט, שכולם צפו שהשחרור המלא באוגוסט ללא שום מגבלה, כדי שיהיה פה קיץ יפה, יעלה את הגרף, ואז יהיה סגר בחגים. הסגר התחיל בערב ראש השנה. איזה פלא. הרי הגל לא יודע לוח שנה.
הרב יעבץ, תרשה לי לומר, באופן אישי, אני בביטחון הלכתי מרחק רב לבית כנסת בחגים ללא שום מורה מהקורונה. לא התפללו בבית הכנסת, התפללנו בחוץ, אבל לא הייתה שום בעיה במרחקים או בהגבלת מרחקים. לדעתי אתה קצת...
אני זוכר עובדות, אני זוכר שהייתי צריך להצטייד ברישיון שליח ציבור כדי לעבור בצמתים, אבל נניח את זה, אני מביא את זה כדוגמה, ואפשר למצוא גם אחרות. קולם של המסורתיים הרבים, שאתה צודק שהם רוב מוחלט של היהודים היושבים בציון, לא מספיק מושמע ולא מספיק בא לידי ביטוי, ואתה יודע מה? אני אביא לך דוגמה מהימים האלה. אני מצפה שבדפי הקרב של המפקדים הבכירים, מהרמטכ"ל ומטה, ובמקביל בהצהרות היומיות והמעט לאתיות של המנהיגים הפוליטיים, יבוא לידי ביטוי שם שמיים, לא כמליצה שפעם בשלושה נאומים אומרים בסוף בעזרת השם.
הרב יעבץ.
בואו נדבר, סליחה על ההשוואה, להבדיל, כמו בעניין הזה, האויב שלנו. כמו האויב שלנו, אני אומר, כמה שומו שמיים, תסמן הצערות הראש, המחבלים הארורים, שעושים הכל נגד רצונו של אללה, לא עוברים משפט בלי להגיד אללה. ואנחנו מתביישים ומגמגמים, ובסוף עומדים גם בעזרת השם.
הרב יעבץ, הרמטכ"ל, בא מבית דתי, הוא עצמו דתי, הוא לא חרדי, הוא דתי.
נכון, אני לא צריך חרדי.
אז מה אתה רוצה?
איפה זה בא לידי ביטוי? הנה, זה מה שאני רוצה. למה אני לא שומע אותו קורא בשם שמיים?
הוא מבטא את אמונתו בדרכים אחרות.
תהייה בשם שמיים, בסיסי, בארצות הברית זה כתוב על הדולר.
על הדולר.
תהייה בשם שמיים. איפה אנחנו עם האמירה הגאה? אנחנו בניו של אלוקים, אנחנו חותרים לחידוש הברית איתו, אנחנו אכפת לנו, מערבים אותו בקבלת ההחלטות שלנו. איך? זו שאלה מעניינת, פילוסופית, אמונית, נתווכח עליה. איפה ריבונו של עולם?
מותר לי משהו לומר? אני מבקש משהו לומר. בילדותי, בבחרותי, בנערותי, אני לא זוכר שאנחנו היינו מברכים אחד את השני בחודש טוב. זה דבר חדש שהומצא לאחרונה, אולי ב-20 שנה האחרונות. אני לא זוכר מקרים של הפרשות חלה על ידי נשים שבכלל לא דתיות. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
אתה צודק.
מה אתה מבקש? אתה מבקש עוד פעם. תרשה לי רגע. אני משוכנע שאינך מבקש, אינך מיסיונר שמבקש את כולם להפוך לחרדי. אבל אני מנסה לבוא ולומר לך שרוב העם הוא מסורתי, חי לפי המסורת, חי את המסורת,
מבין
ומבין שקשריו למדינה, לארץ ישראל, רק נובעים מהמסורת של 2500 שנה.
אני רוצה קיימים,
אבל יש לנו פלורליזם יהודי ישראלי במדינת ישראל, וטוב שכך. ש-15% מסך הכל היהודים החיים בישראל מרגישים, מבקשים או מרגישים את עצמם להיות חופשים מהמסורת והדת היהודית. אתה שואל אותי באופן אישי, זה לא נכון, אבל אני נותן להם את הבמה.
אני לא הייתי נותן להם את הבמה, אלא את החופש לנהוג כך ברשות היחיד, או גם ברשות הרבים, כלומר, אני לא אומר להבין אלא אנשים איך להתנהג. אבל לא ייתכן שאותם 15% יתבטאו בקבלת ההחלטות, כאילו הם היו 45% ומעלה.
אבל באיזה החלטות הם הורידו?
בהחלטות של מתי רכבת ישראל עובדת, מה דוחה את מה, מה סדר העדיפויות, מה כולם הערכים שלנו, איפה שבת?
רכבת ישראל הרי לא עובדת בשבת, לא תהיה ימי חירום.
לא נסיעה, לא נסיעות, עבודות. עבודות תחזוקה.
הרב יבץ, סליחה, אנחנו כן. חייבים את העבודות כפיקוח נפש.
לא, עבודות כן. כפיקוח נפש זה סולם ערכים. האם אתה מעדיף לעבוד בלילות? האם אתה מעדיף שיהיו פה ושם פקקים? או שזה בלתי אפשרי ולכן שבת תידחה?
רב יבץ, השבת לא נדחתה. ראשית כל, הרבה מאוד מהעובדים הם עובדים שאינם יהודים. נכון שיש עליהם מהנדסים ופקחים שהם יהודים. אותו דבר אתה יכול לומר על חברת חשמל, אותו נכון. דבר אתה יכול לומר על חברת המים, אותו דבר אתה יכול לומר על כל החברות,
נכון,
שבכדי
נכון.
להריץ מדינה נורמלית, מחויבים היהודים לעבוד. אין דרך אחרת. עוד דקה אחת. רוב רובם של תושבי ישראל היהודים אינם עובדים בשבת.
אינם בהכרח שומרים שבת כך או אחרת, אבל שוב, רשות היחיד אינה
אני
ענייני.
אני גם חייב לשמור שבת כבקשתך.
אמרתי. החלטות של היחיד אינם ענייני כרגע, ולא עליהם אני מדבר. אני מדבר להפך. משום שכל כך הרבה יהודים מחוברים לשבת, אני מלין על זה שהמערכות לא מסדרות את עצמם בהתאם לסולם הערכים הזה. סולם הערכים שצריך לשים את השבת לפני קשיים כאלה ואחרים. לא יכול להיות בואו נגיד, אפשר להגן, המשטרה יכולה להקצות הרבה כוחות כדי להגן על מופעים ליברליים כאלה ואחרים, ואין לה את אותם כוחות להקצות עבור דברים שנובעים מסולם ערכים דתי.
הרב יבץ, אני רואה כן. שהשעון רץ נגדנו, ואני חייב לומר לך משהו.
כן.
אם והיה, והזהות החרדית תתכבד בבקשה לעמוד בעול של השירות הלאומי במקום הגיוס לצה"ל, ויראה את הרב יבץ כדוגמה שהוא רב סרן בצה"ל במילואים, כי הרי אני מאמין שכל בקשותיך, שחלק ניכר מבקשותיך יתמלאו. לא יכול להיות שהזהות החרדית פועלת כפי שהיא פועלת כיום. לא יכול להיות דבר כזה. ראה את עצמך כדוגמה.
אז אני לא, לא, לא מנסה להיות דוגמה, אבל אני אשחיל את המשפט שאני מניח שהוא יהיה פחות או יותר האחרון. אני מסכים עם הדרישה לשילוב, וכמו שאמרנו, אנחנו שם. אני לא מסכים עם תליית הדברים זה בזה. אני לא מצפה מהעם להיות יותר חרדי. אני לא מצפה מהמנהיגים לפתח
ולחזור לזהות
היהודית. אבל אני תובע מהמנהיגים להכיר בזה ולשלב את זה ולהנחיח את זה בקבלת ההחלטות ובסולם הערכים הלאומי. על זה אני מדבר. לא על, כרגע החרדים לצורך העניין, וגם לא הדתיים ולא שום קבוצה אחרת, ייצגו את היהדות היתות שעליה אני מדבר.
מה אתה מבקש כדי שנסכם? אתה היית מבקש שבהודעות הלאומיות, אבל גם ביבי אומר וכולם, בעזרת השם, ברוך השם, אם ירצה השם,
מה זה? נאמר, אני מצפה שהדבר יהיה נוכח, ברור, מוביל. בואו נדבר על, על זכותנו על ארץ ישראל, לצורך העניין. ערך תנכי לכל הדעות, אבל צהל חרד ממנו. רק לאחרונה קראו לשימוע קצין שהעיז להגיד לפני החיילים שעזה ולבנון הם חלק מגבולות הארץ בספר התורה.
כי מבחינה פוליטית, מבחינה פוליטית זה מקום הלא נכון לומר.
הוא אמר את זה בקבוצה, בפורום מצומצם של חיילים. אלא שהחרדה השתלטה עלינו, שאסור לנו לדבר בגאווה את פסוקי וערכי התנ"ך, אלא זה דבר שמספיק שאנחנו מסורתיים, אבל הלוך ילך הציבורי צריך להיות אזרחי, מכיל, סובלני, ליברלי, מערבי, על זה אני מלין.
הרב יבץ, לפני שאנחנו נפרדים, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו, ותעשה את זה בבקשה בקצרה, משום שהזמן הולך ודוחק.
אני רוצה שהסלוגן של המלחמה הזו יהיה הפסוק בספר תהילים, פרק סמך, פסוק י' ד', באלוהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו. שנישא עינינו לשמיים ונבין מי הוא הנותן לנו כוח לעשות חיל. נעבוד בשמו, נפנה אליו והוא יפנה אלינו.
אמן כן יהי רצון. תודה לך הרב אויבץ, ולהשתמע בקרוב.
תודה רבה.
לסיום הערב, מאזינות ומאזינים, האחדות היא נוסחת הניצחון על אויבינו בהווה ובעתיד. לא להתנסה ברגשי יוהרה, ולבטח אסור לנו להתנתק מהמסורת וההיסטוריה היהודית. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET, שמרו מרחק בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. ולפני שניפרד לערב, נשמע את עוזי חיטמן בשירו נולדתי לשלום. המשך ערב טוב לישראל מצוות התוכנית שוקי הטכנאי וממני העורך והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום.